בתקופה של טלטלה נמשכת, אזורית, ואיומים גוברים באזור הבעייתי שבו אנחנו חיים, בולטת יציבותה וחשיבותה של הברית האסטרטגית בין ישראל לארצות הברית. ברית של עשרות שנים, שבזכותה ישראל שיפרה פלאים את יכולותיה הביטחוניות, וגם את מעמדה המדיני הבינלאומי. על כל זאת ועוד נרצה לשוחח בדקות הקרובות עם פרופסור זקי שלום, חוקר בכיר במכון. שלום זקי.
שלום, בוקר טוב לכם.
אז ראשית, מנקודת מבט היסטורית, הארת עינינו, בשנה שבה ישראל מציינת 70 שנים לתקומתה, מתי בערך התגבשו היחסים המיוחדים עם ארצות הברית, וכיצד הם הפכו להיות נדבך חשוב בעיצוב הביטחון הלאומי של ישראל?
היחסים התגבשו, אפשר להגיד, אפילו בתקופת היישוב. זה דבר ידוע, ארצות הברית הייתה מעורבת בניסיונות להסדר, יציאת בריטניה, הקמת המנדט וכל מה שקשור בזה. אבל אני רוצה להתרכז בתקופה שעם קום המדינה. ולהדגיש קודם כל את השורה התחתונה, שבשורה התחתונה ישראל מוצגת תמיד בעולם, בארצות הברית, כמדינה בעלת ברית ייחודית עם ארצות הברית, מדינה שהיא בת ברית שאינה חברה בנאטו. נכון שאין ברית פורמלית בין ישראל לבין ארצות הברית, אין ברית פורמלית. זאת אומרת, אין מצב שבו, כמו במדינות נאטו, אם ישראל מותקפת, אין חובה פורמלית על ארצות הברית לבוא לעזרת ישראל, כמו שהיא חייבת לעשות לגבי מדינה בנאטו. ויחד עם זאת, הגדרת ישראל כבן ברית, והעובדה שבמשך שנים נשיאים של ארצות הברית חזרו והדגישו שאם ישראל תותקף, ארצות הברית תהיה חייבת לבוא לעזרתה, מציבים את ישראל במעמד ברור של בת ברית. שוב אני אומר, זה לא ברמה הפורמלית, אבל פה לא חשוב הצד הפורמלי, חשובה יותר המהות. ישראל גם מקבלת סוגים של נשק ושאין אף מדינה אפילו בנאטו, מקבלת מארצות הברית, ושיתוף הפעולה המודיעיני בין ישראל לבין ארצות הברית ושיתוף פעולה אסטרטגי, בייחוד בתקופה הנוכחית, הוא פורץ גבולות. ושוב, אין לו תקדים אפילו עם מדינות מאוד מאוד קרובות לארצות הברית, כמו בריטניה וצרפת. Having said that, כמו שאומרים, אחרי שאמרנו את הדבר הזה, יהיה מפתיע לשמוע במבט היסטורי, אתה מסתכל על ההכרעות האסטרטגיות של ישראל לאורך שנים מאז תקומתה, אפשר לומר בצורה, אולי שתפתיע את השומעים, שכמעט כל האחרות האסטרטגיות של ישראל, כמעט כל הישראל, או אפילו כולן, התקבלו באימות עם ארצות הברית. כמעט כולן. אני לא יכול לחשוב על איזושהי אחרה אסטרטגית ישראלית שהתקבלה בתיאום והסכמה מלאה עם ארצות הברית. חשוב להדגיש את הדבר.
זה כולל את המלחמות הידועות, 67-73.
כן, המלחמות וכל מה שקשור בזה. כן, אני אפרט מספר דוגמאות. נתחיל אפילו בהקמת מדינת ישראל. האמריקאים לא ראו ברצון, הם התנגדו להכרזה על הקמת המדינה, מסיבות שלהם. הסיבה העיקרית הייתה כמובן החשש שזה יפגע ביחסים שלהם עם העולם הערבי, יפגע במצב הכלכלי בארצות הברית, שהערבים יטילו אמברגו נפט וכל מה שקשור בזה. הם לא רצו את הדבר הזה. מצד אחד. מצד שני, הם חששו גם שישראל לא תעמוד בפני המתקפה הערבית, שהיישוב של 600 אלף נפש לא יוכל לעמוד בפני עולם ערבי, ותיווצר עוד פעם שואה שתחייב את ארצות הברית לשלוח כאן חיילים כדי להגן עליהם. זה היו שיקולים. מצד שני, היו שיקולים אחרים של מה שנקרא תחושת האשמה בעקבות השואה, העובדה שהמערב, בייחוד ארצות הברית, לא נקפו אצבע כדי להציל את היהודים. לא רק שלא נקפו אצבע, אלא גם כשמעפילים שהגיעו, לא מעפילים, אלא מהגרים, שיצאו מאירופה, מגרמניה, והגיעו לארצות הברית, נשלחו חזרה לאירופה, והגיעו ישר לאושוויץ, עוד ממש באותה ימים. זאת אומרת, הייתה לממשל האמריקאי דילמה מאוד מאוד קשה בנושא הזה, אבל לסך הכל אני חושב שבמאזן הזה, ההצעה שלהם הייתה, לפחות תדחו את זה. מה אתם אמרים? כל כך חיכיתם 2,000 שנה לעצמאות, תחכו עוד קצת זמן. הם מאוד התנגדו לדבר הזה. בסופו של דבר, דוד בן גוריון אמר, שמעתי אתכם, ואני פועל אחרת, כי אני חושב שזה, אנחנו בסטטוס של מה שנקרא, it's now or never. זאת אומרת, אם לא נעשה את זה עכשיו, יכול להיות שנפסיד את ההזדמנות. הוא קפה את זה עליהם. הרקינג הגיד, והם נאלצו לתמוך במדינת ישראל, גם זה הם לא כל כך היה פשוט, הם להכיר במדינת ישראל, שוב מכל מיני טעמים, גם בית של היכרות אישית של הנשיא טרומן עם פילנטרופ יהודי מוכר בשם אדי ג'קובסון, שהיה חבר אישי שלו וניגן על הנימים של החברות והביקורים שלהם במחנות העקורים וכו'. זאת אומרת, היה פה גם בית אישי. אז זה הדבר הראשון שאנחנו כבר עם יקום המדינה, אז התחיל באימות מול האמריקאים. גם בנושא של הגבולות לא הייתה הסכמה עם האמריקאים. אחר כך כמובן היו פעולות התגמול. גם פעולות תגמול שישראל ראתה בהם אבן דרך במדיניות הביטחון שלה. האמריקאים לא קיבלו את זה. האמריקאים אמרו, אתם מותקפים על ידי מסתננים, אתם מותקפים על ידי פידאים, תתייחסו לזה כמו לפעולה פלילית של מישהו שרוצח בתוך ישראל, אפילו משטרה, תתפסו את הדת, תשפטו אותו. אין לכם רשות להיכנס לירדן ולתקוף את ירדן בגלל שאיזשהו ירדני פלסטין נכנס לישראל וביצע איזה שוד או רצח. היה מאבק קשה מאוד בנושא הזה. אחר כך היו גם מעמד ירושלים כמובן, מצעדי צהל בירושלים, המוביל הארצי, ומעל הכל היה הנושא של תוכנית דימונה, פרויקט הגרעין של ישראל, שבן גורן ראה אותו כגורם שיבטיח את ביטחונה של ישראל לדורות רבים. האמריקאים נעמדו על רגליים האחוריות כדי לבטא את הפרויקט הזה, במיוחד הנשיא קנדי. והם לא היו רחוקים מזה. אגב, אני כתבתי, ואני חושב שזה די מקובל היום, שדוד בן גורון התפטר מהממשלה ב-63 בגלל שהוא לא יכל לעמוד בלחץ האמריקאי בסוגיה הזאת, בסוגיה דימונה. אין טעם כרגע להרחיב על זה, אבל סוגיה דימונה הייתה מאבק קשה מאוד עם איומים בוטים וקשים מאוד של הנשיא קנדי, שנחשב לנשיא ידידותי לישראל, ממש לא כך.
אז כן. זאת הייתה ראשית הדרך, או ראשית שבעקבותיה גם באו כל מיני טלטלות ומשברים, אבל בסופו של דבר הברית הזאת עדיין יציבה. ואני רוצה לשאול אותך לסיום על ההווה. איך הברית הזאת משפיעה על האופציות שפתוחות בפני ישראל, וגם על מדיניות הביטחון של ישראל, אם אפשר בקצרה להתמקד בשני עניינים. אחד, היחסים עם הפלסטינים, על רקע הצהרה של טראמפ בעניין ירושלים, והכוונה להעביר את השגרירות לירושלים, ואיך לא, העימות הבינלאומי האזורי עם איראן, שמתפתח ממש בימים אלה.
אוקיי, תראה, איזה שם שאנחנו נמצאים בתקופה שמה שנקראת ירח דבש ביחסים של ישראל למחצות הברית. מעולם לא היה מצב כזה. הממשל הקודם, אם ניקח לו, לא נרחיק לך יותר מזה, למעשה פעל נגד ישראל וחלק על ישראל בשתי נקודות מרכזיות, הנושא של איראן ונושא של תהליך השלום. כאשר הדבר המרכזי שבו הוא התמקד היה כמובן ההתנחלויות ואיסור הבנייה, מה שהם קראו not even a single brick. אסור אפילו לבנה אחת לבנות ביהודה ושומרון. זאת אומרת, היו חילוקי דעות קשים מאוד עם ממשל אובמה. אבל מעניין לציין שדווקא בממשל אובמה, היחסים האסטרטגיים עם ישראל ארה״ב פרחו ושגשגו. זאת אומרת, ואנחנו רואים פה שפה מתחיל תהליך חדש לחלוטין בין ישראל ובין ארה״ב, שהאמריקאים מנתקים, אין יותר איום שאם לא תעשו כך וכך נפסיק את הסיוע. לא. אובמה אמר, זה שני דברים שונים. אנחנו יכולים לחלוק בנושא מסוים, ותהליך השיתוף פעולה אסטרטגי יימשך. איך אמרה סוזן רייס? We support Israel because this helps America. אנחנו לא, ישראל היא לא מה שהייתה בשנות ה-50, מדינה קטנה, מסכנה, שצריך לרחם עליה, היא כבר דבר שאנחנו מפיקים ממנה הרבה תועלת, כדאי לנו לשתף את הפעולה. היום, בתחת ממשל טראמפ, יש הסכמה בשני נושאים, מאוד מאוד מתאימים, אחד בנושא של תהליך השלום, והנושא השני, יותר חשוב אפילו, בנושא של איראן. אם ניקח נושא של ההתנחלויות, למשל, אחד הדברים המרכזיים, זה אולי מחדש, אני לא חושב שזה ידוע, אחד המוטיבים המרכזיים בנושא של ההתנחלויות היה מן הבנה ישראלית-אמריקאית, שישראל יכולה לבנות בתוך התנחלויות קיימות, אבל לא לבנות התנחלויות חדשות. לפני חודש קמה התנחלות חדשה בשם עמיחי. אוקיי? זה עבר בשתיקה. זה עבר בשתיקה. אני לא יודע אם זה מבשר איזשהו שינוי דרמטי ביחס האמריקאי, אבל זה כן, זה מדהים מהעובדה שהאמריקאים כמעט לא התייחסו לזה, למרות שזה לא נשמר בסוד, זה קיבל בולטות די גדולה. בנושא של איראן, אנחנו רואים מול העיניים תיאום מלא שדי מזכיר, דרך אגב, את התאום של ישראל וצרפת ב-56. קרוב מאוד, אני חושב שישראל וארצות הברית מתואמים כמעט לחלוטין בסוגיית האסטרטגיה מול איראן, ובשאלה מה יקרה אם איראן תסרב להיענות לתביעה המאוד בוטה של הנשיא טראמפ לפתוח את הסכם ולעשות בו שינויים דרסטיים.
אתה חושב שטראמפ מגבש את המדיניות שלו על סמך מה שהוא שומע בישראל קודם כל?
אני חושב שזה נעשה בשיתוף פעולה, אין ספק, שבדברים האלה, בפגישה האחרונה שהייתה, זה גם יצא נתניהו ואמר, הפגישה הזאת עוד יזכר לדורות רבים, היא מאוד חשובה, ולא סתם הוא אומר דבר כזה. אחר כך אנחנו רואים שמפקדי כוחות האמריקאים הגיעו לארץ, רוס סנקו מגיע לארץ, שזה ממש, אתה רואה שזה מתרחשים דברים, ליברמן נמצא עכשיו בארצות הברית, שוב, הכל סובב סביב הדבר הזה, והשאלה היא מה יקרה באמצע מאי, בשתי סוגיות, אחת, האם איראן תעמוד על הרגליים האחרות ותגיד, אני לא משנה את ההסכם הזה, לא מוכנה להסכם, לא מוכנה להכניס נושאים של טילים בליסטיים, לא מוכנה להרחיב את הפיקוח, לא מוכנה לאפשר הערכה ללא גבול של מעבר לעשר שנים שנתנו לה את של ההסכם, או שהיא תגיד, אני נכנסת למסע ומתן, ואז דעתי, התהליך יביא לפירוקה מנשק גרעיני, מה שאני לא חושב שיקרה. אני חושב שבשני נושאים האלה, איראן תעמוד על הרגליים האחוריות, גם בנושא של הנוכחות שלה בסוריה, וגם בנושא של נושא פרויקט הגרעין, כי זה שני הדברים הנחשבים לאינטרסים עליונים מבחינת האיראנים. לכן אני כן צופה לצערי איזשהו סוג של המתיחות שתתחיל לדעתי בהגברת הסנקציות על איראן, וכולל הצבת, כן, הצבת אופציות של פעולה צבאית נגדה. אני חושב שאחד הדברים שהיום מקובלים גם על הממשל האמריקאי של טראמפ וגם על נתניהו, שלא יהיה שינוי מהותי בעמדה האיראנית, אם לא יהיה מוצב כלפי האיום צבאי אמין וקונקרטי.
תודה רבה, זקי.
בבקשה, בבקשה.